השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור ערבית ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
מה שלומך?
תודה רבה.
עושים תנ"ך.
עם תנך.
בפרק הקודם קראנו את שמות היישובים שדרכם עבר המסע של תרח ואברהם ושאר בני משפחתם לארץ כנען. אמרנו ששמות היישובים האלה לא אומרים שום דבר לאף אחד, עד שנדמה שהם לא יותר מכתב חידה בנוסח מצא את המטמון ששולח את הפותר האמיץ, שזה אני ואת, והשומעים, להתרוצץ על פני כל כדור הארץ. או במקרה שלנו, לחזור כמעט 4,000 שנה אחורנית, לסביבות 1,800 לפני הספירה, ולעיר אור כסדים ששכנה בתחום עיראק של ימינו, וזה בדיוק מה שעשינו. הפתרון שהצענו לכתב החידה שלנו אומר שתרח ובני משפחתו השתייכו למעמד האביונים שחיו באור כסדים, וכמו כל משפחת מאגרים, גם תרח ביקש מקום חדש לשבת בו, בתקווה שבכך הוא ישפר את מצבה הכלכלי של משפחתו. לאחר מכן פתחנו מפות וחישבנו את המרחק בין היישובים שמזכיר התנך, והגענו למסקנה שאברהם, שרה ולוט הלכו ברגל כ-3,500 קילומטרים. אני מבקש לפתוח את החלק השני של כתב החידה שלנו, בשאלה הגדולה באמת. האם התנ"ך מנציח סיפור מסע ריאלי, שיכול היה להתקיים במציאות, וכמובן בתקופת חיים אחת? או שהשחזור שלנו מחזק את הטענה של חוקרים מסוימים, שמדובר במיתוס חסר כל בסיס היסטורי?
כדי לענות על השאלה הזאת, שהיא באמת החידה ההיסטורית האולטימטיבית שלנו, אנחנו צריכים להשיב קודם על שתי שאלות קטנות יותר. הראשונה היא, כיצד נערכה משפחה שחייתה לפני כמעט 4,000 שנה למסע כל כך ארוך? והשאלה השנייה, האם החבורה הלכה ברגל או עברה את המרחק ברכיבה? אחרי שאנחנו נענה על שתי השאלות, נוכל לחשב כמה זמן לוקח מרחק פעוט, אתה יודע, משהו כמו בין הבית למכולת השכונתית, כן. של 3,500 קילומטר. התשובה שנקבל היא זאת שתקבע אם המסע יכול היה להתקיים במציאות ובתקופת חיים אחת, או שבאמת מדובר במיתוס.
אז השאלה הראשונה, כפי שהצגת אותה, היא כיצד נערכה המשפחה למסע כל כך ארוך. אמת ידועה לכולם היא שהשגת מזון זה הבעיה הקשה ביותר שניצבת בפני כל מי שיוצא למסע ארוך וקשה כמו המסע שלנו. יש מזון שניתן ללקט בדרך כמו שעורה, פירות, שורשים, אולי קצת ציד, אבל זה מזון מקרי, הוא לא נמצא תמיד, ובטוח שלא נמצא בימים שבהם חצו השלושה את מדבר סיני שלנו.
נכון מאוד.
מכך עולה המסקנה שעל המשפחה היה להתבסס על מזון שאותו היא נושאת איתה. זאת אומרת, חיטה, תמרים, הם מספקים פחמימות, סוכרים ושמן זית שגם לו יש ערך תזונתי גבוה.
נכון, אתה מדבר על הצורך להצטייד במזון שלא ניתן למצוא בדרך, אבל כבר ממבט ראשון ברור שסל מזון כמו זה שאתה תיארת, לא מספק את אבות המזון ההכרחיים לקיומו של גוף האדם. חסרים בו חלבונים וחסרים בו סידנים, שמחסור ממושך בהם היה מכניס את שלושת ההולכים שלנו למצב של תת תזונה חמורה, ומעמיד את המשך חייהם בסכנה גדולה. וכשאני אומרת את הדברים האלה, אני מבקשת לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לחבר יקר שלי, דוקטור דורון ערד, שהתנדב לצאת למסע בתור רופא מלווה, והחכים אותי בעניין זה.
אז תודה, דורון.
הצורך לפתור את המחסור בחלבונים ובסידנים, מוביל אותנו הישר אל חיה קטנה ומופלאה. היא העז הערבית. העז היא חברתם הנאמנה של הנוודים, ושל כל מי שעשה בדרכים, לפני עידן חנויות הנוחות וכרטיסי האשראי. אנחנו יכולים לקבוע בבטחה, שעדר עיזים קטן, היה המקור היחיד של המשפחה שסיפק להם בקביעות סידנים וקצת חלבונים.
ליאורה, אין מקדונלדס או חנויות נוחות בדרך?
בטח שיש, במרחק של 4,000 קילומטר זה מזה.
נוח.
נוח מאוד, את ההמבורגר הראשון אכלה המשפחה שלנו באור, ואת ההמבורגר השני בארץ קנן. הבעיה שלהם הייתה להגיע בחיים אל תחנת המקדונלד הבאה. וכדי להגיע בחיים, הם היו חייבים להצטייד בעדר עיזים קטן.
אבל מה ההתעקשות הזאת על עדר עיזים? עדיף לקחת כמה פרות או כבשים, אנחנו נקבל מהם הרבה יותר חלב, שלא לומר בשר, מכמה עיזים קטנות, כחושות.
תגיד יותם, אתה ראית פעם פרה או כבשה שמטפסת על מצוקים וחוצה מדבריות?
בקושי ראיתי פרות בקיבוץ.
אוקיי, אז אני יכולה להבטיח לך שאלוהים עדיין לא ברא חיה כזאת. תוציא פרה למסע שכזה, ואחרי קילומטר הליכה אחד, אתה תוכל להכניס אותה לתוך הצלחת שלך. והסיבה לכך היא פשוטה מאוד, הפיזיולוגיה של פרות ושל כבשים, לא מתאימה למסלול ההליכה שתיארנו כאן. ולכן אנחנו נשארים עם עדר עיזים קטן, וכמו שגימל יפית אומרת, נקודה. העז באמת מייצרת חלב בכמות פחותה בהרבה מזו של הכבשה או הפרה, אבל היא מסוגלת לצעוד מרחקים ארוכים ולטפס על הרים ומצוקים. ולכן גם בתנאים מאוד מאוד קיצוניים שבהם היא עצמה בקושי שורדת, העז מצליחה להפיק כמה טיפות חלב כדי להחיות בהם את נפשם של אנשי המדבר.
והעז היא גם היום אפילו בת לוויתם הקבועה של נוודים, ודי להסתכל בשבטי הבדואים אצלנו בנגב. אז אחרי שסיכמנו שהמשפחה התבססה בעיקר על מזון שלקחה איתה, כמו חיטה, שמן, זית ותמרים, ועל עדר עיזים קטן וכחוש, אנחנו יכולים להתקדם אל השאלה הבאה. האם הם הלכו ברגל? רחבו על גמלים, סוסים, ג'יפ 4x4.
אתה התכוונת לחמור 4x4.
בוודאי, עם הסגן.
עם הסגן, כן. כן, כן. בוודאי. תראה, האמת היא שככל הנוודים, גם בני המשפחה שלנו הלכו ברגל, ואת המטען שלהם נשאו החמורים. חמורים היו בהמות המסע בזמנו של אברהם, ועוד הרבה קודם לכן. הם צעדו במשך אלפי שנים בראש השיירות שחצו את נתיבי המסחר, של המזרח הקדום, ולפי התנך הם גם ליוו את יוצאי מצרים בימים שחצו את מדבר סיני בדרכם לארץ כנען. היות שהחמור נזכר עשרות פעמים בתנך, אנחנו יכולים ללמוד מכך שהדבר מעיד על התפקיד החשוב שהוא מילא במשקי הבית של החברה הקדומה.
ליאורה, למה את אומרת שאברהם וחבורתו הלכו ברגל ולא רחבו על גבי החמורים?
תראה, לו בני המשפחה היו רוכבים על גבי חמורים, הדבר היה בא על חשבון הציוד והאספקה הנחוצה לעצם קיומם. וכבר קודם אמרנו שהם לקחו איתם עדר עיזים קטן, ועדר חייב ללכת, שכן העיזים אוכלות תוך כדי הליכה.
ליאור, הערה נוספת, ספר בראשית מספר שבימים שבהם חי אברהם בישראל, הוא שלח את העבד שלו בראש שיירה של 10 גמלים לבני משפחתו אשר נשארו בחרן, להביא ממנה הקלה לבנו ליצחק, הכוונה לרבקה כמובן. מכאן אולי אפשרות שהמשפחה בכלל רחבה על גמלים, מה דעתך על האופציה הזאת? כל המסע נהיה לנו אירוע קצר, מהיר, שלא כל כך דורש הכנות מיוחדות.
תראה, ישנם ציירים שבאמת ציירו את סיפור המסע כמתאר את המשפחה רחובה על גמלים. יש לנו רק בעיה קטנטונת פה. בזמנם של אברהם וטרח, הגמל עדיין לא היה חיה מבויתת, ולכן הם לא יכלו להשתמש בו.
שטויות, ציר הזמן, את אומרת, לא ממש משנה לציירים.
אם אתה רוצה להישאר נאמן למציאות שהתקיימה בסביבות 1800 לפני הספירה, אתה חייב לשכוח מגמלים. לדברי החוקרים, שרידים של גמלי פרא מלמדים שגמלים חיו במזרח הקדום כבר לפני יותר מ-40,000 שנים. אבל ביות הגמל החל מאות שנים לאחר זמנו של אברהם.
ואיך אנחנו יודעים את זה?
עדויות ראשונות לכך שהאדם הצליח לרתום את הגמל לשירותו הן מסביבות 1300 לפני הספירה לכל המוקדם. במילים אחרות, שהן כ-500 שנים לאחר זמנם של תרח ושל אברהם.
אז סיכמנו שהמשפחה הלכה ברגל, דבר שמוביל אותנו לשאלה האחרונה והגדולה בכתב החידה שלנו. עכשיו עלינו לברר כמה זמן לוקח ללכת מרחק סמלי קטן של 3,500 קילומטר. ואחרי שנדע את זה, נוכל לדעת האם ניתן לעבור את המסע הזה בתקופת חיים אחת או לא.
התשובה לשאלה שהצבת מתחלקת לימים שבהם המשפחה התקדמה ממקום למקום, ולימים שבהם היא עצרה ולא זזה ממקומה. שהרי גם ימי החנייה נכללים בסך כל ימי המסע.
נתייחס תחילה לימי החנייה. אז אמרנו קודם שהשגת מזון היא הבעיה הגדולה ביותר של הנוודים, שלוקחים איתם את כל חייהם לפעמים בצרור הלכה למעשה. ואם את עוקבת בטלוויזיה אחרי מראות הפליטים שבורחים לאירופה, מארצות ערב ואפריקה, אפשר לראות שהציוד שלהם מסתכם בתרמיל על הגב, מה שאתה יכול לשאת. המציאות הזאת משקפת גם את משפחת ההולכים שלנו, אם כי לרשותם אמרנו שכנראה עמדו חמורים. היות שהמטען שלקחו איתם היה מוגבל ומבוסס על ציוד מתקלה, היה עליהם לחדש אותו. איך מחדשים הספקה שלא ניתן לאסוף בדרך, כמו חיטה, שמן זית, כלים ועוד?
בסחר חליפין. הכלכלה הקדומה התבססה אך ורק על עבודת כפיים. העבודה בשדות, במשקי הבית, חפירת תעלות להשקיה, סלילת דרכים, בניית ארמונות ומקדשים, כל אלה היו עבודת כפיים. כלכלה שכזו זקוקה באופן טבעי לעובדים רבים ככל האפשר, ואכן חוזה קנייה ומחירה של עבדים, וחוזים של חקירת עובדים ארעיים, ותנאי העסקתם, הם מהנושאים המרכזיים שבהם דנים לוחות החרס שנמצאו במסופוטמיה.
ממש לוחות שמפרטים את התנאים ואת הדברים הכי קטנים של החיים.
נכון עוד. והחוזים האלה דנים גם בתנאי הסחירות ובמשך זמן העסקה של העובדים, והם דנים גם בתנאי השכר שבהם. והתשלום שנקבע לעובד נקבע לפי זמן הסחירות שסוכם עליו מראש, והוא כלל שקי מזון יבש כמו חיטה ותמרים, ובמקרה שהעובד ובני משפחתו נשארו לעבוד מספר שנים רצופות באותו מקום, המשכורת כללה גם חליפת בגדים, גם נעליים, גם כמה ראשי צון, ובמקרים מאוד נדירים גם מטיל מתכת. עכשיו, מכיוון שאמצעי החליפין היחיד שעמד לרשותם היה כוח העבודה שלהם, ומכיוון שלא הייתה להם שום דרך אחרת להשיג את מבוקשם, הם היו חייבים להתקדם דרך המשקים החקלאים שהיו פזורים לאורך נתיב ההליכה. ולהזכיר את עצמם לעבודה, לעתים לעונה חקלאית אחת, ואפילו לשתיים או לשלוש שנים רצופות. היות שהתשלום לאנשים שעושים את העבודה הקשה תמיד היה זעום, אנחנו יכולים להניח שימי החנייה שבהם הם עצרו והזכירו את עצמם לעבודה, היו רבים ומפרחים מהימים שבהם צעדו.
בהזדמנות הזאת נזכיר עוד גורמים שעיכבו את המסע, כמו תנאי מזג אוויר קיצוניים, סופות שלג באזור החרמון, סופות חול במדבר סיני, עונות המלטה, עיזה שבורחת להרים, וכל מיני תקלות שיכולות להיות בדרך.
נכון מאוד, אתה יכול לקחת את זה כמו לפרסומת לטיול מאורגן של גמלאי פתח תקווה, הכל כלול.
כל הצרות. אז עכשיו גם הנקודה הזאת הוברה, עלינו לברר כמה קילומטר עברו השלושה בכל יום של הליכה.
השאלה הזאת מחזירה אותנו לעדר העיזים שלנו, שהן המפתח לתשובה. אנחנו דיברנו על כך שהעדר היה המקור היציב היחיד שסיפק למשפחה חלבונים וסידנים, ושבלעדיהן המשפחה הייתה נכנסת למצב של תת זונה שמעמידה את עצם קיומם בחיים בסכנה גדולה. ולכן בימים שבהם המשפחה התקדמה מנקודה א' לנקודה ב', עדר העיזים הוא זה שהכתיב את קצב ההתקדמות. נכון שהעז מסוגלת לעלות על הרים ולרדת בעמקים, אבל ההליכה שלה איטית ומוגבלת לארבע שעות ביום עם הפסקות רבות. העז נוטה להתפזר לכל מקום, וגם ההתפזרות הזאת מאיטה את קצב ההליכה. כאשר אנחנו מדברים על תנאי מסע אידיאליים, שבהם יש שפע של אוכל לאורך הדרך, נניח בהולנד.
נניח.
הכלכלה של העז מבוססת אך ורק על מרעה, ועל מה שהעז הספיקה לאכול במהלך היום. בתנאים אידיאליים, העדר ילך לכל היותר 5 קילומטר ביום. זה הכל. וילך את האוכל שלו תוך כדי הליכה. אלא מה? שהעדר שלנו לא צעד בהולנד, לצערו.
כנראה שלא.
כן. העיזים שלנו טיפסו על המצוקים שמשני עברי הנהר הפרת, והם חצו את שרשרת הרי הלבנון, הם חצו את מדבר סיני, והעובדה שאנחנו לא מדברים על תנאי הליכה אידיאליים, אלא על תנאי הליכה מהגיהנום, מחייבת אותנו להפחית את קצב ההתקדמות מחמישה קילומטר ליום.
אי אפשר להאיץ בעיזים הסוררות האלה?
אתה יכול להאיץ בעיזים שיכפילו ואף ישלשו את קצב התקדמותם.
נהדר.
אבל אם העדר ילך 10 קילומטר ביום, העיזים לא תספקנה ללחך את כמות המזון הנחוצה לקיומן, ואז הם ירעבו, ולאחר ימי הליכה אחדים כאלה, הם פשוט ימותו.
נוראי.
ואחרי שהעז תמות, גם המשפחה תמות. ולכן העובדה שאנחנו כל הזמן מדברים על מסע שעומד על סף השרידות שלנו, מחייבת אותנו להפחית את קצב ההתקדמות מחמישה קילומטר ביום, בממוצע כמובן, לשני קילומטר ביום.
יש לך דוגמה שמוכיחה את הטענה הזאת שלך?
יש לי דוגמה מצוינת.
בבקשה.
תראה, התנך מספר סיפור שמעטים זוכרים אותו, שלפיו יעקב ועשיו נפגשו לאחר שנים רבות שבהן הם לא התראו. בתום הפגישה הציע עשיו ליעקב שהם ימשיכו ללכת כברת דרך נוספת יחד, ויעקב סירב להצעה בטענה שאם יעיץ בעדר, העדר ימות עוד באותו יום. ואני אקרא לפניך את הפסוק. ויומר, הכוונה לעשיו, נשאה ונלך, ואלך לנגדך. ויומר יעקב אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים. ויומר עשיו, הכוונה לעשיו, ליעקב, נשאה ונלך, ואלך לנגדך. ויעקב משיב לו בתשובה, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות. עלות זה עול ימים, כלומר צעיר. רכות ימים, כן צעירות. ודפקום, כלומר האצנו בהם יום אחד ומתו כל הצון. מי שכתב את הפסוק הזה ידע שילדים קטנים וגדעים הם החוליה האיטית שמכתיבה את קצב ההליכה.
ליאורה, זמן לסיכום וחישוב.
כל צורת חישוב שעשיתי הובילה אותי למסקנה שעל כל יום של הליכה שבו המשפחה התקדמה כשני קילומטרים, היא חנתה בממוצע 3 ימים שבהם היא הזכירה את עצמה לעבודה במטרה לרכוש את המוצרים ההכרחיים להמשך המסע, או שיצרה בגלל סיבות אחרות כמו פגעי מזג אוויר ועונות המלטה. מכאן שאנחנו מדברים על כך שבכל שנות המסע, 3 ההולכים שלנו התקדמו בממוצע כ4 קילומטר לשבוע. זה הכל. עכשיו, חשוב להדגיש שאנחנו כל הזמן מדברים על ממוצעים, ושבוודאי היו שבועות ארוכים שבהם ההולכים התקדמו מדי יום ביומו. יחד עם זאת, להערכתי, לא רק שימי החנייה היו רבים מימי ההליכה, הם גם היו מפרחים בהרבה.
אז חשבון פשוט אומר שאם נחלק 3,500 קילומטרים, שמרחק הליכה, בשני קילומטרים ליום, נקבל 1,750 ימי הליכה, שהם כמעט 5 שנים. את 5 השנים האלה נכפיל ב4, שהם חיבור ימי ההליכה והחנייה שלנו. התוצאה שנקבל היא שהמסע מאור לארץ ישראל עורך כמעט 20 שנה?
תראה, 20 שנה הם באמת פרק זמן עצום. יחד עם זאת, הוא עומד במבחן ההיתכנות, משום שניתן לעשות אותו בתקופת חיים אחת. והוא יותר מכך, הוא גם מתיישב עם העובדה שבסביבות 1800 לפני הספירה, שזה ציר הזמן שלנו, כל המזרח הקדום עדיין נמצא בתנועה, ושקבוצות אנשים רבות עדיין לא ישבו דרך קבע במקום אחד. ולכן, למרות שאין לנו שום הוכחה ארכיאולוגית שהמסע אי פעם התקיים במציאות, מנקודת מבט היסטורית, הוא מתאים לזמנו ועובר את מבחן ההיתכנות. ומכיוון שניתן היה לעשות אותו בתקופת חיים אחת, כמו שקובע התנך, אנחנו יכולים לשלול, לכל הפחות, את הטענה שבה מחזיקים חוקרים רבים שלפיה מדובר במיתוס. מיתוס, מעצם ההגדרתו, הוא סיפור שאין שום פרוצדורה מדעית שיכולה לאשר אותו. ומה שאנחנו ראינו כאן, שלמרות שמדובר במסע ארוך מאוד, הוא עומד במבחן הזמן שלו, והוא עומד במבחן ההיתכנות, וניתן לעשות אותו בתקופת חיים אחת.
אני אקשה על הטענה שלך ליאורה, יש בסיפור המקראי לא מעט נקודות תמוהות, מטילות צל כבד על אמיתות השחזור הזה שעשינו. הזכרת שהגמל בוית רק 500 שנה לאחר זמנו של אברהם. לדוגמה, התנ"ך מספר שלאברהם היו לפחות 10 גמלים. איך את מיישבת את הסתירה הזאת?
התשובה לשאלה שאתה מציב בפניי, מובילה אותנו לאחת הבעיות הסבוכות והמרתקות שבחקר המקרא, והיא מתי התנ"ך הוא עלה על כתב. ומכיוון שהשאלה הזאת תמיד מרתקת, ומכיוון שהיא גם רלוונטית לנושא שלפנינו...
ועוד נדבר בה בפרק נפרד, אני מניח.
בסדר גמור, אבל בואו נתמקד כרגע בנקודות שהן רלוונטיות לנו. החוקרים מסכימים שהתנ"ך איננו יצירה הומוגנית שכתב סופר אחד, אלא יצירה שמתפרסת על פני כ-1,300 שנים, שנכתבה על ידי מאות סופרים. לדברי החוקרים, התנ"ך הוא בעצם אסופה של סיפורים רבים ומגוונים, שעברו במסירה שבעל פה בין 700 ל-1,000 שנים, עד שהועלו לראשונה על הכתב. וגם אחר כך הם הועתקו בכתב יד במשך מאות שנים נוספות, למעשה עד המצאת מכונת הדפוס. ספרות שעוברת במסירה שבעל פה לאורך כל כך הרבה שנים נוטה להשתנות. יש להניח שכל סופר וכל מספר בשושלת המסירה שינה פרט כזה או אחר מהסיפור שנחל מקודמו. ייתכן שפרטים אחדים פרחו מזיכרונו, ייתכן שהוא הוסיף כמה פרטים מדמיונו.
פוליטיקה, אינטרסים.
והדברים האלה באופן טבעי משליחים גם על הסיפור שלנו.
איך?
אנחנו יכולים להניח שהסיפור במקור סופר ביתר פירוט, ועם חלוף השנים הוא קוצר וקוצר עד שהוא צומצם לכמה שמות יישובים שאותם הזכרנו קודם. את זה אנחנו לעולם לא נדע. חוקרי התנ"ך מודעים לכך שהגלגולים הרבים שעבר הטקסט המקראי מבטיחים שהנוסח המקורי איננו מצוי בידינו, ולכן הם עשו כל מאמץ לזהות איזה שכבות יותר מוקדמות בטקסט, ואיזה חלקים הולבשו עליו בשלב יותר מאוחר. אתה רוצה, אתה יכול לדמות את הדבר לעוגת שכבות. כדי לזהות את השכבה הראשונה והקדומה ביותר של הטקסט, ואחר כך גם את השכבות המאוחרות שהולבשו עליה, פותחו כמה קריטריונים מהימנים, ואני אתן לך כאן שתי דוגמאות קצרות שממחישות עניין זה, שהן קשורות בקשר הדוק לסיפור שלפנינו.
בבקשה.
אתה בוודאי שמת לב שאני כל הזמן מכנה את אור כסדים בשם אור.
אמת.
אור ההיסטורית נוסדה בסביבות שנת 4000 לפני הספירה, ו-3000 שנה נקראה בשמה המקורי אור. בסביבות שנת 900 לפני הספירה, שהם בערך 900 שנים לאחר זמנו של אברהם, נכבשה אור על ידי הכסדים, ולמין אותו זמן היא הפכה לאור של הכסדים, כלומר אור כסדים. העובדה שבספר בראשית אור נקראת אור כסדים, מעידה שהנוסח שמצוי בידינו הוא עלה לכתב כ-900 שנים לאחר זמנו של אברהם, כשאור כבר הייתה כבושה בידי הכסדים, ובתקופה שבה הגמל כבר היה חיה מבויתת ויקרה להחריד. במילים אחרות, לו הסיפור של אברהם היה נכתב בסביבות 1800 לפני הספירה, הכותב היה משתמש בשם המקורי אור, והמילה גמל לא הייתה מוזכרת.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
באמת התופעה של עדכון שמות קדומים לזמנו של המעתיק חוזרת על עצמה פעמים רבות בתנ״ך. למשל, שמה הקודם של חברון היה אלוני ממרה וקריית ארבע. לוז היה שמה הקדום של בית אל. ספר שמואל מציין בפירוש שהתואר רואה קדם לתואר נביא, ויש לנו דוגמאות נוספות. עדכון שמות יישובים ומונחים מלמד אותנו בעצם שמעתיקים מאוחרים יותר, העתיקו את השם הישן ואת השם החדש כאחד, או ששמטו את השם הישן. הנקודה שחשובה לנו, שתופעת העדכון מהווה הוכחה שהסופר המקראי לא כל כך היסס להלביש את התוספת שלו על השכבה הקדומה שנמצאה בידו, הוא פשוט עדכן את הטקסט. התופעה הזאת גם מסבירה מדוע השם המקורי אור נעלם, ומדוע אנחנו משתמשים בשם המאוחר אור כסדים, שאותו הכירו כותבי התנ"ך.
נכון. הקריטריון הנוסף אומר שאם אנחנו מוצאים קטע סיפורי שהוא מגמתי, או שאנחנו מוצאים קטע שסותר את שאר חלקי הסיפור, גם אז הוא תוספת מאוחרת, והסיפור על עשרת הגמלים ששלח אברהם הוא דוגמה מצוינת לכך.
באיזה אופן?
הגמלים שכביכול היו לאברהם, היו הופכים אותו בכמה משפטים לאחד האנשים העשירים ביותר בעולם הקדום.
עד כדי כך? כולה גמל.
לא, הגמל היה חיה כל כך יקרה, שבעולם הקדום רק מלאכים יכלו להרשות לעצמם להחזיקו. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על כך שלאברהם היו 10 גמלים, האמירה הזאת משולה להצהרת הון של אדם, שאומר שברשותו צי של 10 מכוניות פאר, של 10 מטוסים פרטיים, ושל 10 אחוזות שפזורות ברחבי העולם. הכוונה של המספר שאוסיף את הגמל לסיפור של אברהם, הייתה לתאר את אברהם כעשיר מופלג. אלא שאושרו המפתיע עומד בסתירה לחלקים האחרים, שמתארים אותו כרועה עני, שעד סוף ימיו התגורר באויל, וחיטט את רגליו באזור באר שבע הצחיח, ושנלחם בשכניו על כל טיפת מים. היא כמובן עומדת בסתירה לעובדה שהגמל עדיין לא היה בהמה מבויתת. אני אתן לך עוד דוגמה מגמתית אחת, שנועדה לתאר את הנווד שלנו כדמות בעלת חשיבות ועוצמה שמעולם לא הייתה לו. דיברנו על כך שאברהם ובני משפחתו הגיעו לארץ כנען בשנת בצורת, ושעל כן הם נמלטו למצרים שהייתה אסם התבואה של המזרח הקדום.
ועל כך גם נדבר בפרק נוסף של יציאת מצרים.
נכון. מסופר שכאשר קרבו השלושה למצרים, ביקש אברהם מאשתו יפת התואר שתגיד למצרים שהיא אחותו, מחשש פן יבולה לו, ואני אקרא קטע קצר מאוד. ויהי כאשר הקריב, הכוונה לאברהם, לבוא מצרימה, ויומר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את למה ניטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. פרעה כצפוי חמד בשרה יפה, והביא אותה לארמונו. ועל אברהם שמחר אותה, הוא העתיר ממון רב. אבל משרצה פרעה לממש את אהבתו לאישה החדשה, אלוהים היכה אותו מכות נמרצות, עד שלמסכן לא נותרה ברירה, אלא להחזיר את הסחורה היקרה לבעליה.
מה לא בסדר בסיפור הזה, פרט אולי לעובדה שלחלק מהפמיניסטיות זה הקפיץ את הפיוז, כי אברהם מכר את אשתו והם שונות אותו בגלל זה?
הכל לא בסדר יותם, מדובר בסיפור מגמתי, שהוא משולל כל בסיס ריאלי ושהוא פשוט בלתי אפשרי.
תסבירי למה.
אתה צריך לקחת בחשבון שנישואי מלכים בעולם הקדום, היו נישואים שנועדו לשרת את האינטרסים הכלכליים והפוליטיים של הממלכה.
זה הגיע עד משחקי הכס.
איזה נכס כלכלי או אחר היה לשרה שבגללו המלך החזק ביותר במזרח הקדום רצה לסתה. אנחנו בסיפור הזה מספרים על אישה ענייה, שבשלב הזה הלכה כמעט 20 שנה ברגל, ושעל הנזק הבריאותי שהסב לה המסע, הקדשנו פרקים קודמים בעושים תנ"ך. צריך לזכור שלמרות שאנחנו מדברים על פרק שעומד בפני עצמו, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך סיפור אחד רב מערכתי. וכאן הזמן להזכיר דבר נוסף, שכאשר מלכת שבא באה לבקר את המלך שלמה, היא הגיעה כפי שמלכה מגיעה. היא באה בראש שיירה של גמלים שכבר היו אז בנמצא, ושנסעו בסמים וזהב ואבני חן ואוצרות טבע אחרים שבאמת נמצאים באתיופיה. ככה באה מלכה. ונקודה נוספת שגם היא רלוונטית, מלאכים בעולם הקדום לקחו נשים בתולות וממוצא מיוחס. ואם הם לקחו נשים עניות, הם לעולם לא שילמו עבורן.
זה הקטע בלהיות מלך.
אז זה הקטע בלהיות מלך, ואם אתה פותח את מגילת אסתר, אז אתה רואה שהחשברוש ביקש מחליפה לבשתי אשתו הסוררת, ותנאי הקבלה לתחרות לא היה העושר של המועמדת, אלא יופיה ובתוליה. וזה קריטריון קצת בעייתי כשאנחנו מדברים על אישה נשואה. נקודה שלישית, שגם היא מעידה על האיחור של הסיפור של שרה בבית פרעה, אומרת דבר כזה, שכאשר כותבי התנך ביקשו לבזות או להשפיל איזושהי דמות חזקה, הם עשו כן דרך נשותיו. למשל, הם ביזו את אחאב על ידי זה שהראו אותו כאילו שהוא שפוט של אשתו איזבל. הם ביזו את סיסרא על ידי זה שהם סיפרו שהוא נהרג על ידי אישה. ויש לך דוגמאות נוספות לתופעה הזאת, שמתכתבות היטב עם הסיפור של שרה בבית פרעה.
באיזה אופן?
כל מלכי מצרים נחשבו אלים למחצה, וההוכחה לממד האלוהי שלהם היה כוחם העצום, ובאמת מצרים הייתה הממלכה החזקה והעשירה ביותר בעת העתיקה. וארץ עשירה משמעה אלוהות עשירה. מגמת הסיפור הייתה להראות שאלוהי ישראל, שלפי התנך היה באותו רגע אלוהים שבו הכירו שני אנשים בקושי, היה חזק מהאלוהות המצרית בת אלפי השנים, ושבכוח האלוהים שלנו היה לבזות את כוח אלוהי מצרים. והדרך הטובה ביותר לעשות כן הייתה לספר שפרעה, שהיה אלה מחצה, חמד בשרה היפה, שילם תמורתה ממון רב, ואחר כך ספג מכות נאמנות מידי אלוהי ישראל.
אז זאת אומרת, הטקסט הוא מגמתי כדי להוכיח תפיסה מסוימת, ואברהם כנראה לא באמת מכר את אשתו, ואנשים הפמיניסטיות מוזמנות להפסיק לסנוע אותו.
אני אומרת משהו כזה. זה, מנקודת מבט היסטורית, הסיפור של שרה בבית פרעה הוא בלתי אפשרי. אבל מה שחשוב לנו, זה שברגע שזיהינו קטע שהוא מגמתי, ושלא משתלב עם שאר הסיפור, אנחנו רשאים להניח שמדובר בתוספת מאוחרת, שהולבשה על השכבה הקדומה.
אבל אם המסע הזה כל כך חשוב, והסופר המאוחר טרח להלביש עליו תוספת, למה הוא לא הרחיב את כל סיפור המסע כבר? למה הוא השאיר אותנו מקובץ עם כמה שמות יישובים שאמרנו שהם סוג של חידה?
תראה, על חלק מהשאלה כבר ענינו קודם. דיברנו על כך שהחוקרים טוענים שסיפורי התנך עברו במסורות שבעל פה במשך מאות שנים, וחלקם אפילו אלף שנים ויותר עד שהוא עלו לראשונה על הכתב. הדברים האלה מובילים אותנו לטענה נוספת, שעליה מסכימים כל החוקרים, והיא שהזיכרון ההיסטורי לא יכול לשמר סגות ארוכות ומפותלות. והטענה הזאת נכונה, ואני בוודאי שמסכימה לה. יחד עם זה, הזיכרון ההיסטורי מסוגל לשמר במשך אלף שנים סיפור קצר מאוד שמכיל משפטים בודדים כמו סיפור המסע. מבחינתי, דווקא קיבוץ המסע לשמות של כמה יישובים בלבד מצדיקה את ההנחה שהוא אמיתי. אני אגיד לך יותר מזה. העובדה שחלק מהיישובים שדרכם עבר המסע בכלל לא התקיימו בזמנו של אברהם, בכלל לא חשובה לענייננו.
ומדוע?
מכיוון שמסלול ההליכה נכון, ומכיוון שהדרך הייתה בשימוש מאות שנים לפני זמנו של אברהם, ואחרי זמנו של אברהם, ומכיוון שהדרך תמיד קודמת לשמות היישובים שקמים לצידה, ומכיוון שכותבי התנך נהגו לעדכן שמות יישובים קדומים לשם שהיה מקובל בזמנם, אין חשיבות לטענה שבית אל לא הייתה קיימת בזמנו של אברהם. עובדה זו איננה עומדת בסתירה לכך שהדרך החוצה את הארץ הייתה בשימוש, ועברה דרך המקום שעליו הוקם בשלב מאוחר היישוב.
נקודה חשובה נוספת מתייחסת למיתולוגיות של בני העמים הקדומים. המיתולוגיות מתארות תמיד את אבות האומה כמי שנולדו בארץ שבה חיו בני עמם. האבות המייסדים מתוארים כגיבורים שניחנו בכוחות על טבעי, מן חצי אלים. הם תמיד מלאכים, נכבדי ארץ, עשירים מאוד, כמו גילגמש הבבלי, או אודיסס היווני, או זיגפריד הגרמני, ועוד רבים אחרים. סיפור המסע שלנו הוא אנטי המיתוסים הקדומים האלה. הרי איזה עם סיפר שאבותיו המייסדים היו אנשים עניים, שנולדו בארץ זרה ורחוקה, שלא הייתה להם זיקה לארצם, ואפילו לא ידעו על קיומה. למה לשמר זיכרונות מאיראק? איזה מין סיפור זה? למה לתאר דמות בעלת חשיבות כאברהם, אבי האומה, כנבד עני, חסר בית, שמחפש מקום לשבת בו בארץ רחוקה, ולא כמקובל, כמלך רב עוצמה, אולי אפילו עם כנפיים וחרב גדולה. את שרה תיארו כהכרה מסכנה ומושפלת, שנאלצה להשתמש בשפחה שלה כפונדקאית, ולא כאחת מאלות הפריון עם נזר על הראש שמאיישות את פנתאון האלים.
נכון מאוד, באמת מדובר בתופעה ייחודית שמעלה את השאלה, למה כותבי התנ"ך תיארו את הגיבורים באופן כל כך ריאלי וארצי, אלא אם שימרו בזיכרונם רסיסים בודדים מסיפור אמיתי שעבר במסירה שבעל פה מדור לדור. אני מודה שהם מעולם לא הבנתי את החוקרים, ואני רוצה להגיד לך שהם רבים, שטוענים בתוקף שהתנ"ך הוא יצירה גאונית, חד פעמית בתולדות האנושות, אלא שכל מה שכתוב בו הוא בדיה מוחלטת שלא הייתה ולא נבראה. לעניות דעתי, סופרי התנ"ך שבאמת היו גאונים, ידעו להבחין טוב מאוד בין בדיה לבין אמת. וכמו כל אחד מאיתנו, גם הם רצו להנחיל את זיכרון עברם לדורות הבאים. והעובדה שהם הוסיפו לזיכרון הריאלי, שהוא באמת קלוש ומקובץ, שעבר מדור לדור, אלמנטים שנועדו לפאר את האל האחד, איננה עומדת בסתירה לשכבה הריאלית שעליה הם התבססו.
ליאור, לדעתי פתרנו את כתב החידה שאיתו התמודדנו בתחילת הפרק הקודם, והגיע הזמן לסכם את המהלך שעשינו כאן. סיפור המסע מאור או אור כסדים לארץ כנען נקבע בזיכרון ההיסטורי כקו פרשת מים שמפריד את העולם הפגני מהעולם המונותאיסטי, שמאמין בקיומו של אל אחד בלבד. האמת כמובן מורכבת בהרבה, ואיתה אנחנו מתמודדים בכל תוכנית ותוכנית של עושים תנ"ך. השאלה הגדולה שאיתה התמודדנו בפרק זה הייתה מה מסתתר מאחורי שמות היישובים שדרכם הלכו תרח, אברהם ושאר בני משפחתם. הפתרון שאליו הגענו חושף מסע הירואי, שלמרות שאין ממצאים ארכיאולוגיים שמוכיחים שהתקיים, הוא עומד במבחן המציאות וההיגיון וניתן לשחזרו, ולכן לא נטען לטעון שמדובר במיתוס או בבדיה. אני חושב שהחשיבות הגדולה של מה שעשינו כאן היא לא רק בכך שחיזקנו את הפן התיאולוגי שמוכר לכולם, לדעתי החשיבות הגדולה של המסע היא בכך שהוא מספר משהו על עברם של אבותינו הקדומים, ומכאן שהוא מספר משהו גם על העבר של כל אחד ואחת מאיתנו. מכל בחינה זה סיפור שראוי להכרה והערכה, והגיע הזמן שיזכה לה. תודה ליאורה על הפרק הזה, ולהתראות בפרק הבא של עושים תנ"ך.
תודה יותם, ולהתראות בפרק הבא.
אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך.